לפעמים זה מכביד, זה חוסן. כשהנשמה יוצאת מהגוף, אז זה יותר קל, יותר פותח. ולכן שורה תחתונה, ביום ההילולה יש אור מיוחד של הצדיקים שמופיע בעולם. היום יש הילולה לשני צדיקים גדולים. יודעים מי? החפץ חיים ו... איך קוראים לו? כן, בפלאפון. זה החפץ חיים יפה מאוד, זה השם שלו בברית, נכון? ישראל ו... פה בחוץ, כבר מתחמם, יפה מאוד.
יפה.
לא אומר, להפך, ההפך הוא נכון. יפה, מאיר חי, נכון. יפה מאוד, והשני זה הרב עוזיאל. זכר צדיק לברכה, הוא היה הרב הראשי לישראל, הראשון לציון, יחד עם הרב קוק. פעם היה לי איזה עניין, וברוך השם זכיתי במשך ככה תקופה ארוכה של כמה שנים, לכתוב כל שבוע מאמר על אחד מהגדולים. כל פעם איזה נקודה גם על החיים שלו, גם על הבשורה שלו אלינו, וגם היחס לתחיית האומה. אז פה בחוץ יש שני מאמרים קצרים שפעם כתבתי, גם על הרב עוזיאל, גם על הרב החפץ חיים. כדאי ככה לקרוא אותם, זה יכול גם לעורר בנו רגשות קודש, וגם לקדם אותנו באופן מעשי, כי יש שם מצוות מעשיות איך להתקדם. אנחנו בהמשך סוגיית כיבוד הורים, אתם זוכרות, נכון? אנחנו דיברנו פעם שעברה, התחלנו, היינו כבר באמצע, של הפסקה בעין היה, נכון? בדף הראשון שקיבלתם? זכרו לכם? כן או לא? לא זוכר. צריכים לבקש מהאיש תחזוקה לשנות פה את המיקום של המיקרופון. לא נוח כל כך. אז אנחנו דיברנו פעם שעברה על זה שאדם נמצא, אדם עובר בחיים שתי קומות. את הקומה של הטבע, האינסטינקטיבי, והקומה של התודעה וההכרה. אנחנו צריכים לשים לב היטב שבמעבר הזה אנחנו לא מאבדים, משאירים פצועים בשטח, מכיוון שהקומה של האינסטינקט היא קומה בטוחה יותר, היא קומה יותר יציבה. אבל זה לא האדם בוחר, זה בוחרים בשבילו. שוב ניתן דוגמה שאולי הזכרנו פעם שעברה. תודה רבה. יש למישהי אחיין קטן, או אחיין קטנה. עד כמה היא אחיינת הקטנה? בת שנה. אז זוכרת מה שהיא נולדה? זוכרת אותה? בן, אותו. זוכרת? מחדר לידה ועד גיל שנה? יפה. אם את צריכה לעשות איזשהו גרף קטן של מחדר לידה ועד היום ברכיב אחד, נקודה אחת שעליה אתה מדגש, הצורה של הברכיים שלו. צבע הברכיים והצורה. האם יש הבדל בין לפני חודשיים לבין מאז חודשיים ועד היום? זוכרת מה ההבדל? מה ההבדל? כמו תינוק, ממש כמו תינוק. כמו חייל. דומה לחייל. נכון, למה זה קרה? יודעת למה זה קרה? כי הפסיקו להרים אותו והתחיל לזחול, נכון? כשהתחיל לזחול, אז זה כבר, יש שריטות, חתכים, סיפורים, שחור כזה. וסבתא אומרת, חבל. הוא היה פעם נראה כמו תינוק. אז זה נכון. המעבר הזה שבין מחליטים בשבילי לבין אני מחליט בעצמי, הוא מעבר קשה. הוא גורם בהכרח לפעמים לאיזושהי נפילה. אותו הסיפור גם קיים במעבר הזה שבין עולם של אינסטינקט ברמה, נקרא איזה המנטלית, כמו שילד מכבד הורים, לא יודע שהוא בחר לחבר אותם, אלא יודע שפשוט ככה זה, שהוא כאילו מקבל באופן גורף את כל מה שהם אומרים, לבין כשהוא צריך לתת כבוד למה שהם אומרים, לא בגלל שאינסטינקטיבית, אלא בגלל שהוא מכיר בדבר הזה. זה קיים גם ביחס להורים, זה קיים גם ביחס לכל תחום. זאת אומרת, ילד קטן חי הרבה במסגרת בטוחה, כיוון שהיא לא שלו, כיוון שלא הוא מחליט עליה. ניתן עוד דוגמה טוב. נניח, תראו, פה יש אחד העניינים שפה ככה ממש חזקים, זה שאין פה כפייה, משום כיוון שהוא. את מבינה שהאין כפייה הזה, היום הוא לא בא לידי ביטוי כל כך, אבל בוא נאמר, אפשר לחשוב באופן תיאורטי על ביטוי לזה בכיסאות ריקים, איזה מדרש, נכון? זה יכול להיות שאין כפייה, ואדם עושה מה שהוא רוצה, אם הוא לא רוצה לבוא לשיעור, זכותו, זה חלק מהאין כפייה, נכון? זה אופציה אחת. את יודעת שיש, נניח לדוגמה, היה לפני שבועיים בחירות פה, זוכרות במדינה? לפני שבועיים או שבוע? שבוע, לפני שבוע. היה פה בחירות במדינה הזאת. והיה ממש מעב, היה הרבה ג'ינגלים על זה וזה, שצריכים לבוא לבחור. בסוף זכינו ל-69% של בחירות. את יודעת שבאיראן וגם בסוריה וגם במקומות נוספים במזרח התיכון יש 100% הצבעה? מדהים, נכון? איזה אזרחות אחראית, 100% הצבעה. איך זה קורה? איך זה קורה דבר כזה? איך זה קורה? פשוט יורים עליך. מי שלא מצביע, לעולם לא יצביע יותר. ואז כולם מצביעים. עכשיו, באמת, זה דבר נפלא. את רואה באמת את רצון העם ב-100%. אבל את מבינה שבאיזשהו אופן זה לא כל כך רצון העם, נכון? כי הוא לא בחר בדבר. אותו סיפור קורה גם לאדם. אותו סיפור קורה גם לחברה. יש גיל שהחברה נמצאת בשלב הילדות שלה. ושם היא לא בוחרת. שם היא עושה דברים, ילד טוב ירושלים. יש גיל שבו החברה נכנסת לתוך שלב חדש של גיל ההתבגרות. ושם היא משילה מעצמה, מורידה מעצמה אינסטינקטים, והיא צריכה לבנות עכשיו תחליף שנקרא הכרה. בשלב הזה, גם בשלב ביניים, זה שלב קשה מאוד, לפעמים גם יש שלב שהוא כאילו בין לבין, ימי הביניים. אין את מה שהיה, ועדיין אין את מה שיהיה. אז בכלל הבן אדם נמצא בעננים, ויש גם שלב שבו הכרה, שאני שמחתי עליך, אבל לא, אתה יודע, סומכים על בן אדם, לפעמים הוא טועל, לפעמים הוא צודק, תלוי. אז יש משהו בהכרה שהוא מסוכן יותר, אבל הוא עמוק יותר. כלומר שאז האדם הוא מחובר למה שהוא עושה. אני תמיד אומר שכל דבר שנעשה מצד כפייה חיצונית, גם אם זה כפייה, לא מה שרובים יורים עלייך, אלא כפייה מנטלית, הוא בסוף יוצר תהליך שהוא חיצוני לאדם, שהוא קליפתי. אני בפועל עושה את זה, אבל אני לא נמצא שם באמת. זה נקרא בהלכה מתעסק. מכירה את המושג הזה בהלכה מתעסק? איפה זה נמצא מתעסק? באיזה תחום? בשבת לדוגמה, נכון? בשבת מתעסק פטור. זאת אומרת, האור נדלק, אתה הדלקת ואתה פטור. למה אתה פטור? כי לא היה בכוונה. כי לא חשבת שאתה הולך להדליק פה משהו, ללחוץ על משהו, והיה פשוט נשענת. יש הבדל בין שוגג לבין מתעסק. שוגג זה אומר, אני יודע שאני עושה מעשה, אני שרתי שזה שבת היום. אבל אני מודע למעשה. מתעסק זה אחד שהמעשה יתפלק לו כזה. הוא לא עשה אותו באמת, זה לא שלו. זאת אומרת, ככל שאדם יותר בונה תודעה לעצמו, מעשה בלי תודעה הוא מעשה חיצוני לי. לכן, ככל שמערכת היא יותר כפייתית, כך היא יותר חיצונית. לא אני בחרתי בה. לא אני עושה את זה. אני באמת לא בשיעור. אתם לא מכירות את זה כל כך. אבל מדי פעם, קיצור, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, אני נאלץ או זוכה להגיע למסגרות שהן מסגרות לא של מדרשה. יכול להיות אוניברסיטה, יכול להיות מקומות כאלה, יכול להיות אולפנה, ישיבה. וההבדל שבין מקום שאין בו מסגרת, מקום שאין בו מסגרת כפייתית, את לא מבין, אני פשוט יוצא שחוט אחרי דבר כזה, שאני יודע שאני עכשיו נמצא, עומד מול כך וכך נשמות, שברור לי שאם לא היה סוהרים פה, אז הם לא היו איתי. זאת אומרת, איזה מבאס זה באמת, זה פשוט, זה מעייף אותי מאוד. ואני כל פעם מחדש אומר שמזמין אותי, תעשו לי טובה, אני מבקש להוריד לגמרי את הקטע של הכפייה. מי שלא רוצה, רוצה לבוא, אני מבקש שלא יבואו, לא נקודות זכות, לא נקודות חובה, לא סיום בתעודה, לא הורים, לא סבתא, כלום, 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 שחרר אותו. כי פשוט זה, 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 זה תהליך אחר לגמרי. אז לכן הקדוש ברוך הוא ברא באדם חיה חופשית, ולכן בשלב מעבר הזה, שבין אינסטינקט והכרה, יש משבר. אם אני לא טועה, הגענו לאזור האמצע של הפסקה הזו, זה נכון? יש לי פה סימנה במקרה? סיימנו אותה? מצוין, סגור, מעולה. אז הבנו שבכיבוד הורים יש עניין. כשזה היה באינסטינקט, כשאדם כיבד הורים בצורה אינסטינקטיבית, אז הכל היה בטוח יותר, אבל פחות שלי. היום כיבוד אב ואם, מה נעשה? לא אינסטינקטיבי. אני אזכיר כמה פנינים שאיך אתם אומרות, לא את החברה שלך, לא חברה, זה הבדולה של החברה. את אומרת לפעמים, נניח, אנחנו בין השם נלמד עוד מהדבר השם, שהורה הוא לא עובד אצלך, הוא לא ספק שירות. לא רק הוא לא ספק שירות, אלא אסור לבקש מאבא ואמא לשרת אותי. ולכן, נניח, בין השאר, הורים לא אמורים לספק לך שירותי הסעות נניח, או כל מיני דברים אחרים. ומדי פעם זה עולה, שמישהי צדיקה קמה ואומרת, או יושבת ואומרת, לא משנה, היא אומרת, מה זאת אומרת? ההורים ילדו אותי, לא ביקשתי, לא הזמנתי את זה, על דעת עצמם, שיסעו בתוצאות. או שיסעו, תלוי איך אתה... לא ביקשתי, אתם רציתם, יש איזה מחירים, מה אתם חושבים על זה? צחוק? ילדים? את מבינה שסבתא שלך לא דיברה ככה? מה קרה? כי באמת עם הזמן אנחנו פחות ופחות רואים את זה בצורה טבעית נורמלית, אלא אנחנו נכנסים לתוך עולם, נקרא איזה מאוד חיצוני לעניין, זאת אומרת שחלטנות קצת חיצונית, ואז באמת מה הבעיה? אם אני ביקשתי והם הסכימו, הסכימו אפילו, יותר מזה, באמת לא פעם, אני אומר לעצמך, אני אבקש, מה אכפת לי? אם יסכימו, עקסנו את המערכת. לא הסכימו, בסדר. אבא אפשר, לא משנה מה, לא, בסדר, סבבה. עכשיו, הוא הולך לישון עכשיו כבד. אמרתי לבת שלי, לא, מה נעשה, יהיה לך חסכים וזה. עד בכלל רק ניסית המערכת, רק אתגרת את המערכת, זה הכל. אז כל זה נובע מתוך יציאה מתוך המקום האינסטינקטיבי ומעבר למקום של הכרה. כדי קצת להיכנס פנימה יותר, אתם יודעות שכל הלכה מתחילה בתורה שבכתב והמשך הוא בתורה שבעל פה. אז בלי נדר, אנחנו נעשה שבוע הבא זה ראש השנה, שבוע אחרי זה יום הכיפורים, ברוך השם, ערב יום כיפור יותר נכון, שבוע אחרי זה בין הזמנים, וזמן חורף. זמן חורף, אנחנו נתחיל את הסוגיה בקידושים, שעוסקת בהלכות כיבוד אב ואם, סוגיה מאוד חשובה, שאני מקווה שחלקכם למדתם אותה, נכון? לבגרות או משהו. מי כאן למדה גמרא בבגרות? תושב, זוכרות בקידושים? יש סוגיה שעוסקת בכיבוד אב ואם? היה משהו. גמרא, מסכת קידושין, לא היה לכם?
לא נורא.
אז בחורף, אנחנו נעסוק בחורף בסוגיה בגמרא שעוסקת בהלכות כיבוד אב ואם, סוגיה ארוזה, מסודרת, מהגמרא, דרך הראשונים, הרמב"ם, השולחן ערוך ופוסקי הלכה, הדברים יהיו ברורים וחדים. הסברתי גם בהתחלת הלימוד שלנו, שכמו בכל הלכה, ככל שאני יודע את הפרטים שלה, אז היא מאירה יותר פנים אליי. ככל שאני יותר מזייף וממציא המצאות, אז זה נראה משהו פתטי. אחד הדברים שמונעים מאיתנו לכבד הורים, כי את מרגישה שאם את תכבדי הורים, את פשוט נמחקת. כי אצלך יש איזשהו משוואה, שכיבוד הורים הכוונה לציית למה שהם רוצים. ואם אני לא רוצה להיות העתק שלהם, כפיל, צל שלהם, אז אני לא יכולה לציית להם. אם אני לא אציית להם, אז אני לא מכבדת הורים, נכון? מסקנה, אין ברירה, חייך הקודמים, פיקוח נפש, חייבת לא לכבד הורים, כדי שיהיה לי גם אישיות משל עצמי. אם הייתי יודעת אם היה אפשר לספח בזמן, שאין שום קשר, שום קשר בין ציות להורים לכיבוד הורים, יכול שאנו רואים אחרת את מצוות כיבוד אביהם, נכון? מה הבעיה? שגם ההורים וגם את לא מבינים מה זה מצוות כיבוד אביהם. אז ההורים עוצפים בתוך כיבוד אביהם כל מיני זה שהם רוצים שאת תסכים ותעשי, כיבוד הורים, כיבוד הורים, כיבוד הורים, כיבוד הורים, כיבוד הורים, ואת אומרת, אם אתם צודקים, כי אין לי דרך אחרת לברר את זה, אם אתם צודקים, אז מה אתם צריכים שלא תהיה לי אישיות? אז אני לא מכבד את הורים. חלס, לא מכבד. אני אקריב את החלק הזה בדתיות שלי בשביל החירות. ואת כל זה אנחנו בעצם הולכים לפורר כשנבין מה ההלכה אומרת בצורה הכי פשוטה שלכם. אני מבטיח שלא יהיה פה שום הברקה. הדברים הכי פשוטים של החיים, מה אומרת הגמרא, מה הפוסקים הראשונים, מה מנחה השולחן ערוך, ואת תראי שמצד כיבוד אביהם היא לא מה שחשבת. גם היא לא קלה. גם מה שכתוב בהלכה זה לא קל. אבל זה בטח לא מה שאת ניפחת. אז זה בעצם המגמה של הלימוד. כדי להתחיל בדבר הזה, אנחנו צריכים קודם כל להתחיל כמובן ממה? מהתורה שבכתב כמובן, נכון? אנחנו צריכים עכשיו להוציא תנ"ך בבקשה. האמת הכי טוב היה חומש עם רש"י. יש פעמיים כיבוד אביהם, אתה אומר לי. נכון, איפה יש כיבוד אביהם? איפה כתובה מצוות כיבוד אביהם? פעמיים. אני אשאל שוב פעם לאט לאט, אולי שיצליח הפעם. איפה בתורה שבכתב מוזכרת מצוות כיבוד אב ואם? עשר דיברות, איפה זה כתוב בתורה שבכתב? בשמות איפה? ביתרו, מצוין, מעמד הר סיני, נכון? איפה עוד זה כתוב? בדברים, איפה בדברים? ואת חנן, מצוין, שאז משה רבנו חוזר על מעמד הר סיני, נכון? יש כלל בחז"ל, קחו אותו בחשבון, שימו אותו על איזו מסגרת בבוקסה שלך. כל מקום בתורה שיש פרשייה שחזרה פעמיים, מכיוון שאין מילים מיותרות בתורה, משה היה יכול לכתוב עיין ספר שמות פרשת יתרו, זה שהוא חזר פעמיים על פרשייה מסוימת, מה זה אומר? שיש כנראה חידוש נוסף בפעם השנייה שהוא חזר, נכון? מצוין, זאת אומרת יש כאן כנראה פרשייה עם שני פנים, פן אחד יותר מובלט בשמות, פן שני בדברים, נכון? מצוין. עכשיו אנחנו רוצים עוד רק הדגמה אחת ואחרי זה אנחנו נמצא בפנים. האם את זוכרת, יש, נכון, היו בעצם עשרה דברים שקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל והם כתובים על שני לוחות הברית, נכון? יש חמישה דברים על לוח אחד וחמישה דברים על לוח אחר. אתם זוכרת את ההבדל שביניהם? עוד. מה זה המקום? הראשון צד ימין אדם למקום, השני צד שמאל אדם לחברו, נכון? איפה מופיע כיבוד אביהם? איך את מסבירה את זה? נכון, זה החמישי, נכון? החמישי זה התחתון בצד ימין. למה זה שם? זה לא באדם לחברו? כיבוד אביהם. זה לא ביחס לאביהם? אז באמת יש בפרשנים של המקרא יש דיון בדבר הזה. קודם כל זה ברור לגמרי מדובר, זה נמצא בעמודה של אדם כלפי המקום, נפקמין הפשוטה הכי פשוטה של החיים, שכנראה שאין קשר בין רמת האמפתיה שלי להורים שלי לבין החיוב לכבל אותם, כי זה לא בכלל מולם. נניח הייתי אומר, תשמעי, נניח שאת היית חייבת בכבודי, בסדר? זו יצריה, אני אומר, תשמעי, אני מבקש ממך ללכת להשקוט פה את העץ בחוץ. אז הייתי אומרת, אבל אני לא מספר את העץ הזה, העץ הזה הוא לא, הוא מעצבן אותי. הייתי אומר, מה הקשר? כאילו, את לא צריכה להיות חברה של העץ. אני ביקשתי ממך שאני אמרתי לך שלכי תשקיע את העץ הזה, נכון? אז אין קשר בין רמת החיבה שלך לעץ לבין זה שאת תשקיע את העץ הזה. כי זה לא כלפה בכלל, זה את עובדת אצלי, כביכול, בדוגמה. יש גם דברים אחרים. כשאדם, נניח, אני יודע מה, עובד בנק, נהג אוטובוס, אתה עולה לאוטובוס, זאת אומרת, היא לא באה לי טוב בעין. לא מוכן להציע אותה. מי בכלל שואל אותך? אתה עובד באגד, אתה אמור לעשות את האוטובוס בלי קשר אליה, זה שהיא עכשיו נכנסה, היא לקוחה של אגד בכלל, היא לא לקוחה שלך. מובן לך, נכון? לא רובוטים, הכוונה, אנחנו בעצם בכיבוד אב ואם עסוקים, זה את אמר, סליחה, לא אני. בכיבוד אב ואם אנחנו בעצם עובדים את הנקודה שממנה אנחנו מחויבים בכיבוד אב ואם, היא לא אב ואם, היא הקדוש ברוך הוא. בזה באמת עוסקים גם פרשני המקרא וגם הראשונים. זאת אומרת שוב, המקור לכיבוד אב ואם הוא חיוב של אדם למקום, לקדוש ברוך הוא. לא... עובדה שלא תרצח, אתה אמרת שזה אדם כלפי החבר. זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. נכון, החיוב תמיד מהתורה. אבל כשאני אומר, מצד כיבוד אב ואם היא אדם למקום, הכוונה היא שזה לא רק שהאכיפה כאילו היא אכיפה אלוקית. אלא אני בעצם עומד כרגע מול הקדוש ברוך הוא, והאופן שבו אני מתקרב לקדוש ברוך הוא דרך כיבוד הורים. לכן רמב"ן אומר שכיבוד אב ואם זה הדרך לכבד את הקדוש ברוך הוא. זה בכוונה מופיע בסוף אדם למקום, מכיוון שיש פה איזה עצה כאילו, איך תהיה קשור לקדוש ברוך הוא. בוא נתחיל מהסמכות הראשונה כלפיך. הסמכות הראשונה והכי פשוטה זה ההורים שלך. אם תחבר אותם, תלמד דרך זה לחבר גם את הקדוש ברוך הוא. אז הכותרת פה בעצם זה כבוד שמיים. עכשיו, איך מגיעים בכבוד שמיים? עונה התורה, תתחיל ותתאמן כאילו על נציגי השמיים בעולם הזה, שזה בעצם ההורים שלך.
אבל זה לא הכימון.
זה לא הכימון, נכון, נכון. נכון, אבל העניין הוא לא זכות סוציאלית של ההורים. זה לא שכשאני מכבד הורים, אני גרמתי טובה לאבא שלי. אלא אני בעצם מחויב כלפי הקדוש ברוך הוא. ניתן דוגמה אולי, טוב? נניח, דוגמה טובה, קצת קיצונית. נניח שאבא מבקש מהבת שלו להכות אותו. זה רצונו, הוא אוהב מכות. והוא מבקש מהבת שלו להכות אותו. או לא יודע משהו אחר, לבזות אותו. האם זה מותר לה? אבל זה רצונו. זה מה שהוא רוצה, באמת הוא רוצה את זה. אלא מה? לא, מה זאת אומרת? נניח שאבא מבקש, הולך לקרוא לו בשם הפרטי שלו. מה את אומרת? תקריא לי שמוליק. מה את אומרת על זה? התשובה היא לא, נכון? למה לא? אבל זה לא פוגע בו, זה לא פוגע, הוא רוצה בזה, הוא רוצה, הוא מעוניין שתקריא לו שמוליק דווקא. יפה, בדיוק. אני לא עובד איתך. זה כמו אני אסנת אוטובוס, אני אומר, שמיע, בוא נעשה לך הנחה לאוטובוס. זה לא בסמכותך בכלל, כאילו.
אבל גם בחברים שלך, כאילו, אם חבר יגיד לי, כאילו, אני מספיק לי, אני לא מספיק לי,
אבל זה אחרת אצל הורים.
אבל גם פה, כאילו, יש
עניין, נכון, אז זה לא דוגמה הכי טובה בקצה. אבל יש משהו במקור הסמכות שהוא לא קשור, הוא לא קשור לאבא. אבא זה, אם יש, אתם זוכרת נכון מאתמול, נושא נשוא ומושא? שלשום. אז האבא הוא לא הנושא, הוא המושא. כאילו יש פה עכשיו עניין, העניין זה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי לכבד הורים. עכשיו כדי שאני אצליח לעשות את זה, הקדוש ברוך הוא גם ברא הורים. כדי שיש לכבד מישהו, אז הוא ברא אותם. אבל הם לא הסיבה לחיוב, אלא הם האובייקט שעליו זה חל. ניתן דוגמה אחרת, בסדר?
אבל יש עניין שאם האבא מוכל כאילו...
אז נראה שזה רק בדברים מאוד מסוימים. זה ממש לא במיינסטרים. זה רק בעניין מאוד מסוים. כן, כן.
אני מכירה כאילו... סתם, ילד שקבל אבא בשם של
האבא. אבוש, זה היה כמה? לא, כן. התשובה היא שלא. למרות שאבא שמח בזה מאוד. אין קשר. זאת אומרת, העניין זה לא כמה אבא שמח או לא שמח. זה לא הסיפור כאילו. הסיפור זה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי. או דוגמה אחרת. אני אגלה לכם סוד, שמצוות כיבוד אב ואם בעצם מורכבת בהלכה משישה סעיפים. מאוד פשוטים. מאכיל ומשקה, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא. זה ההגדרה ההלכתית של כיבוד אב ואם. מצוין. זאת אומרת, יש חובה על הבן להאכיל את אבא שלו ואת אמא שלו, להשקות אותם, להלביש, לכסות והובלות. יופי. נניח שאני מסוגל לזכור עכשיו לצורך העניין פיליפיני, שהוא יאכיל אותו וישקיע אותו והכל. האם זה כמו כיבוד אב ואם? ודאי שלא. כי כיבוד אב ואם הוא לא עניין סוציאלי, זה לא זכויות. התורה דאגה לזכויות של הזקנים, אמרה על מי נפיל את התיק הכי קל? על הבן שלו. הוא יעשה. לא. אנחנו עוד נראה שעיקר הסיפור זה בכלל לא השירות שאתה נותן, אלא העמדה הנפשית שלך כילד, כבן, לא כילד, כבן, או כבת כמובן. אז זאת נקודה אחת, שבעצם מצוות כיבוד אב ואם לא נכתבה בכלל בעמודה של אדם לחברו, אלא של אדם למקום. זה נכון שהיא נכתבה בקצה, היא בתפר, מכיוון שהיא בעצם מחברת בין אדם למקום לאדם לחברו. זאת אומרת, האובייקט שבו זה מתחבר וחבר שמיים וארץ הוא ההורים שלי, שבשלב מסוים חשבתי שהם אלוקים, זה היה בגיל ממש צעיר, ובשלב אחר הבנתי שהם כנראה לא אלוקים, אבל הם אלה שאצלי כאילו מחברים בין המקור הסמכות האלוקי שלי לבין החיים הארציים. דבר נוסף חשוב, זה כן, אמרנו קודם שמות ודברים. אם אפשר עכשיו לפתוח קודם כל בספר שמות, ספר שמות במעמד הר סיני. שם כמובן מופיע מצוות כיבוד אב ואם. יש לכם תנ"ך?
כן.
מצוין.
כן.
זו שאלה שהיא לא פשוטה. לא פשוטה, לא... אם אמא מבקשת טיפול קוסמטי שהוא כואב. זאת שאלה שלא קשורה בהכרח לכיבוד אב ואם, אלא לאיסור חובל. כתוב שאסור לחבול באביו ובאמו, וחבלה, הכוונה זה הוצאת דם. זה הרבה נניח קורה אצל בת שהיא אחות במקצוע שלה. והיא צריכה לטפל בהורים שנניח מזדקנים, והיא צריכה גם בדיקות דם. או פעם היה נניח הכזה דם, זה היה איזשהו מנהג. האם מותר לבן להקיז דם לאבא שלו? אז פיקוח נפש ודאי זה יהיה מותר. משהו לא פיקוח נפש. נניח טיפול קוסמטי שכרוך בהוצאת דם, לא יודע מה, אם יש דבר כזה, אבל נניח שיש דבר כזה. להוציא קוץ, מצוין, בדיוק, להוציא קוץ לאבא ואמא. יש פוסקים שאומרים שממש רצוי מאוד, למרות שאבא מוכן על זה והוא ביקש את זה, שעדיף שיהיה אדם אחר שיעשה את זה. מדין חובל, כי אסור לבן לחבול באבא שלו. למרות שהוא רוצה, מעוניין, וזה אפילו טוב לו, נכון לו. אז לא ככה, אלא להגיד, אני אתן את הרדומה. אתם יודעות, יש לפעמים אצל ילדים, אז עושים בגן או בספר, בכיתה א', עושים כמו טופס פרטים אישיים, כתולת זהות. עץ המשפחה, זה ככה. ואז פעם אחת הביאו הביתה, היה דף של פרטים, כתוב שם שמי, השם של הילד, ואז שם האבא, שם האמא, שם הסבא, זה שם האבא, אבא. אבל זה, דיברו איתך, תגיד את השם. אבא, לא יכול להגיד. אז נכון, יש קטע כזה. שכאילו הבן אומר, לא יכול להגיד את השם הזה פשוט. אנחנו עוד נראה שזה באמת לא כל כך קל להגיד ככה. אז זהו, אז נכון שפה יש איזה מין סתירה. שוב, אם הייתי חושב שכיבוד אב ואם זה זכות סוציאלית שהאבא קיבל והחובה היא עליי, אז אם הוא רוצה, אז מה אתה מתבלבל בזה? אבל אם זה לא זכות שלו בכלל, אלא זו חובה שלי כלפיו מצד הקדוש ברוך הוא, אז מה אם הוא רוצה? מה הקשר? הייתה כאן לפני הרבה שנים בת שאבא שלה היה מאוד מאוד שובב, ממש שובב, והוא היה רוכב על אופנוע וכל מיני דברים בקיצור, היה לו רק בנות. רק בנות הוא קיבל, הקדוש ברוך הוא. והוא מאוד אהב עושה את המשחקי מכות. כי הוא רצה בנים. הוא גם היה לוחם באיזושהי יחידה מאוד טובה, וגם כמו שאמרנו אופנוע, לצערנו הרב הוא נהרג אחר כך באופנוע. אבל הוא ממש רצה, והיא שאלה, מה הדין? אם אבא רוצה שכל הבנות ביחד הולכים עליו, כאילו, משחק מכות עליו. האם זה מותר? מה את אומרת על השאלה? מותר? מותר. אז אמרתי, תראי, זה נכון שכתוב שאב שמחל על כבודו, כבודו מחול. אבל, אנחנו עובדה שנוכיח את זה, אין זכות לאבא לוותר על ביזיונו.
אבל אני לא מוותר, זה חיבה.
זהו, אז פה זה ממש גבולי. זאת אומרת, אם אבא היה רוצה שאני אבזה אותו, הייתי אומר לו, אסור לי. פה זה משהו גבולי, זה, אבל מכות זה לא ממש בדיוק רק ויתור על הכבוד. אמרתי, תשמעי, את צריכה להגיד לו, אבא, באמת, 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 אני ממש ממש רוצה, הכי רוצה לשמח אותך. אני לא יכול. נחזור לאיזשהו, לדוגמה שהיא טיפה יותר מצויה נראה לי, אצלכם. נניח שהיה מגיע לפה רב. אמרתי, שמי, אני לא רב. תפסיקו לקרוא לי הרב. תקראו לי, כמו שאמרנו קודם, שמוליק. תקראי לי שמוליק. מה אתה איתך להגיד?
לא.
למה לא? אבל הוא ביקש. כבודו מחול, הוא ביקש. היית צריכה להגיד לו, אני מאוד מבינה, אבל סליחה, אני צריכה רב, מצטערת. זה פוגע בי, אני לא מוכנה, כי אני צריכה שיהיה לי רב. אני לא מוכנה לקרוא לך ככה, כי זה פוגע בקשר שלי, כי יש לי גם זכות. לא. אבל יש דברים שאנחנו צריכים לדעת שזה לא קשור אליו שאם הוא ויתר אז מה אכפת לי. אבל זה פוגע בי. אם אבא שלי ביקש לקרוא לו בשם הפרטי שלו, זה פוגע בי. אני לא מוכן. לא מוכן לוותר על כבודי. אז זה רק בשביל ההבנה. אנחנו בפרשת יתרו, כן. לא, גם לך לבקש מאבא, אני רוצה לקרוא לך שמוליק, גם יעשו כמובן.
אבל אני צריכה,
אז אל תקריא לו שמוליק, תקריא לו אבא.
מי הוא מבקש ממני?
אז אמרתי, גם כשהוא מבקש ממני, אני יכול באמת להבין למה זה לא פוגע בו. בסדר גמור, אז מה? זה אחר כך, אני חייב לומר לכם סוד כמוס, ש... חלק גדול מאוד, מספר כלל ספרתי של אחוזים מהרבנים פה, לא אוהבים את הקידומת הרב. אפילו סולדים מזה. וגם הרבניות, דרך אגב, אפילו יותר. ואני הקטן עומד על זה בהקשנות גדולה מאוד, שעל פי הלכה, דרך אגב, שכל רב ורבנית שמלמדים אותך תורה, את תקראי לו ולה הרבנית. זה גרוע בשבילה, זה באמת גרוע. זה גם לפעמים אפילו יוצר איזה דיסטנס מזויף כזה. כי אנחנו רוצים שהתוכן ידבר, לא שההיררכיה תדבר, נכון? הרבה יותר פשוט היה, אם היינו באמת מדברים, דרך אגב, בהקשר הזה אני חייב לומר, אני מאוד מאוד נהנה ללמד כאן. אני חייב לומר לכם שבמובן מסוים, הרבה יותר כיף ללמד חילונים. את יודעת למה? כי שם אין הרב, אין גינוני כבוד, אתה אמרת, אנחנו מקשיבים בשקיקה. שם, אם אתה לא מוכר את הסחורה כמו שצריך, לא קונים אותה פשוט. מאוד מאוד כיף. ואז התוכן מדבר נטו. אז אולי נוותר על זה. התשובה, לרבנים באמת זה לא יהיה אכפת, לרבניות ממש לא יהיה אכפת. אבל אני עומד על זה שאנחנו נקרא לכל רב ורבן שלומד כאן, באמת כאן, הרבנית והרב. מכיוון שזה הרב שלי, לא קשור עכשיו אם הוא גדול הדור או חצי גדול הדור. מה הקשר בכלל? רב זה אדם שלימד תורה מישהו. רב זה לא תואר אובייקטיבי. זה תואר סובייקטיבי. תלמיד חכם זה תואר אובייקטיבי. רב זה רב של מי כאילו? אין דבר כזה רב בלי תלמידים, נניח, לדוגמה, וגם אין דבר כזה שאדם מלמד תלמידים והוא לא רב. מה זה אומר לא רב? אז מה אתה? אז נכון שזה קצת לפעמים יוצר איזה כאילו אווירה טיפה רחוקה גוף שלישי, סיפורים. למרות זאת, אני חושב שהיה בזה ערך עצום, כי בלי הדבר הזה אנחנו פשוט נהיה סופית דור יתום. ואנחנו צריכים, אני חושב שהנקודה הזאת היא ממש חשובה. בכל אופן, נחזור חזרה, בבקשה, לפרשת יתרו, בספר שמות. שם התורה מדברת על כבד את אביך ואת אמך. המקום שבו זה נמצא זה בפרק כף, בפסוק י"ב. שם נמצא הציווי בספר שמות. בספר דברים לעומת זאת, נמצא כמובן בפרשת ואתחנן, שם זה נמצא שמות פרק כף פסוק י"ב, זה בספר שמות, ובדברים איפה זה אמרתם? מצוין, יפה מאוד. פרק א' פסוק ת' ז'. האם את מזהה הבדלים? הבדל, הרי אמרנו פה קודם, נכון, שאם ישנה פרשייה ששנויה פעמיים, מה בטוח? שיש בה איזשהו חידוש, נכון? לפני כן, אם אפשר בבקשה, יש עוד תחנה עם כיבוד הבאים, לא איפה זה? איפה עוד צובנו על כיבוד הבאים עוד לפני עמד הר סיני? זוכר משהו כזה? עוד איזושהי תחנה? לא. איפה? יפה מאוד. איפה, טוב מאוד. במראה, יפה. מה היה שם? כתוב, לא, כתוב שם שם לחוק ומשפט, מצוין. ושם ניסאו, ומחזר, היו שם, השם נתן להם כמה מצוות. איזה מצוות נתן להם? בין השאר כיבוד אב ואם. אני אשאל עכשיו בינתיים רק על ספר שמות, בסדר? לא הבנתי כאילו. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, נתן תורה אחרי 2400 שנה בערך. זאת אומרת, 2400 שנה העולם הזה מחכה ולא מקבל תורה. עוד שבועיים, הרי מתי היה המראה? מתי זה היה? בין, מתי חל, נקרא לזה, מעמד מראה, בערך. אין הרבה אפשרויות, נכון? עם ישראל יצא מישראל מתי? בפסח, נכון? וקיבל תורה מתי? בשבועות, נכון? עד ים סוף הגענו בשביעי של פסח, נכון? אז זה בין שביעי של פסח לבין שבועות. יש בערך משהו כמו שישה שבועות בינתיים. עברו בהתחלה עוד תחנה, הרי היה בהתחלה אחרי שהם עוברים את ים סוף, נקרא. אז הם הולכים אחרי שירת הים, הולכים שלושה ימים, לא מוצאים מים, ואז מגיעים למראה, נכון? בוא נאמר באופן פשוט, הם בקפי כבב בניסן. פחות או יותר, כשבבב בסיוון יש מעמד הר סיני כבר. במראה, הקדוש ברוך הוא, לא מתאפק יותר. נותן להם מצוות. לא הבנתי, למה אתה לא... תחכה כמה שבועות, תן להם איזה מרוכז. למה אתה צריך לטפטף להם עכשיו את המצוות האלה קודם? יודעת למה? למה? אז אם זה חשוב מאוד, תגיד אותם לפניכם, ובראשית, לאבות, או לנוח. אם חיכית עד עכשיו, 2000 שנה חיכית. אז עוד חכה עוד 4 שבועות? 5 שבועות? זה צחוק. אלא מה? או שזה נחוץ מאוד למדבר, אבל זה קצת מוזר. שפתאום באמצע הדרך, פתאום כאילו עוצרים, שנייה אחת, קחו מצוות. או שזה בא לומר, או שזה נחוץ להגיע למעמד הר סיני עם איזושהי צדה. כאילו בלי זה אין לך את התנאי סף. הייתי קורא את זה בעברית, דרך ארץ קדמה לתורה. זאת אומרת, יכול להיות שזה איזושהי קומה שחייבת, שצריכים אותה כדי להגיע להר סיני, אופציה א', אופציה ב' שבאמת יכולה להיות, כשלא יהיה מצב שמישהו חושב בטעות שהבסיס לכיבוד אב ואם, לדוגמה כאן, הוא תורה. למה זה חשוב שאני לא אחשוב בטעות שזה בסיס תורני? למה דרך ארץ קדמה לתורה? אני אשאל אחרת רגע שנייה, טוב? כשאת הגעת לגיל 12, היית בת מצווה, נכון? זוכרת? זה אירוע ממש מכונן, נכון? עד אז היית לא מצווה, מאז את מצווה, נכון? לא זוכרות. לפני כן היה גיל חינוך. גיל חינוך, בוא נאמר, בעגול, גיל 5 או 6. שם התחלת חינוך למצוות, נכון? זאת אומרת, היית חייבת מצוות מדין חינוך. לא מדאורייתא, לא מצווה ועושה, אבל חייבת בדין חינוך ומצוות. מה עשו איתך עד גיל 5? מה התפקיד שלך בעולם מחדר לידה ועד גיל 5? מה הבסיס? איזה בסיס הביאו לך? זה היה עד גיל 5? הגננת, תתבייס לשמוע את זה. מה הבסיס? אכילה, שתייה, שינה?
לא.
עשית משהו בגן? עד גיל חינוך. נקרא לזה לגיל חינוך גיל שהוא לא בדיוק עגול 5. יש גיל שנמצאת עדיין כן, ציצית עדיין לא. זה כן, ארבעת המינים עוד לא. לפני גיל חינוך, מה האדם עובר, מה האדם עושה, מה התועלת שבחיים? לפני גיל חינוך, אז האמת היא שיש איזה מאמר של הרב קוק. הוא אומר, אצל הגויים, המטרה של האדם זה להרוויח כסף. לעבוד. ולכן גיל ילדות הוא גיל מיותר באמת. כדי כמה שיותר קצר אותו, כדי לרכוש מיומנויות כאלה שישרתו אותך בהמשך לתואר השני. אני אספר לכם שלפני כמה וכמה שנים, הבת שלנו הגיעה לכיתה א', אז אמרו שיש תגבור. כדאי לשלם עוד כמה שקלים, ויש תגבור של כל מיני דברים. חוגים, דברים, אמרנו מצוין. ואז קיבלנו איזו תוכניה, שצריכים לבחור מתוך זה את החוגים שאתה רושם את ה... איזה, בכיתה א', כן? גיל 6. היה שם כל מיני. איסות נייר, דברים ככה, זה. היה גם, היה חוג, תקשיבי טוב, הכותרת הייתה אוריינות פיננסית. עכשיו, אני אדם לא יודע מה זה. אבל פיננס אני יודע מה זה, זה כסף. אז התקשרנו למורה, אמרנו שאנחנו, ממש מצטערים, אנחנו מתביישים, אנחנו רוצים רק לדעת, לגבי החוגים, אז מספר 4, כאילו, אם אפשר להסביר לנו את זה במילים שלך, מה זה אוריינות פיננסית? לא נגיד שהיא לא ידעה כלום, אבל בוא נאמר, היה איזה גמגום עמוק בעניין, ועכשיו תגידי, אבל למה אתם חושבים שילדה בכיתה א' צריכה את החוג הזה? כאילו, מה, איפה זה יתרום לה בהווה, בעתיד? זה מוזר, נכון? אז האמת היא שהם לא חשבו על זה. אבל זה איזשהו הנחיה, יש חוזר מנכ״ל היה זה, כדי להכין את הילד לקראת הגיל שהוא יהיה באמת, יפתח איזה סטארטאפ בבוליביה, ואז יצא לדעת מה זה פיננסי, אז הוא ידע מכיתה א'. אז אומר הרב, זה אצל הגויים זה ככה. כאילו המטרה של האדם, הקומה של האדם זה קומת הבוגר, ואז הילד צריכים כאילו כמה שאפשר לקצר אותו כדי להגיע לקומת הבוגר, לצלוח את זה להגיע לקומת הבוגר. אומר הרב, אצל עם ישראל, הילדים זה פסגת האנושות. שם הילד הוא טהור. ואז אני לא רק בונה לו את ההצלחה בחיים, אני בונה לו את הערכים. לא רק מיומנויות וכלים לימודיים. לכן אין ספק שאפשר בקלי קלות לקלוט שפה כמו אנגלית, בגיל גן זה הכי קל שיכול להיות. לכו תראו אנשים שהלכו לחוץ לארץ, שליחות וכו'. בגיל כזה, הילדים קולטים שפה בתוך שבועות. לא כדאי? אולי נתחיל באמת בגן אנגלית. ככה יכול להיות שהסטטיסטיקות עם דתיות ואנגלית, אולי קצת השתנו לטובה אולי. מה רע בזה? אלא מה, אנחנו טוענים בצדק, המטרה שלי בחינוך הילדים היא לא כלים לקראת העבודה.
למה אתה לא יכול לדעת
היה? כי אם אני באמת לוקח את זה בתור עיקר, השאר נהיה תפל אוטומטי.
זה לא עיקר, אם אחד ההורים קודם סיבו בבית.
כן, אני מבין. אם זה בלי כוונה זה בסדר. אבל אם אני משקיע משהו מסוים, תמיד יש מה שנקרא ברירת מחדל. כשבחרתי משהו מסוים כמרכזי, מטבע אוטומטית, השני הופך להיות תפל. למה אני אומר את זה? מכיוון שהגיל ילדות שעד גיל חינוך, המטרה שלו היא פשוטה מאוד. לבנות באדם דרך ארץ. לבנות באדם ערכים, ערכי יסוד, אנושיים פשוטים. לא בגלל שזה מצווה, כי הוא לא בגלל חינוך למצוות בכלל. ניתן דוגמה פשוט, דוגמה פשוטה. אם אח עוזר לאחותו, נניח שהוא בגיל 3, והוא עוזר לאחותו בת שנה, הוא לא קיים מצווה בזה, כי הוא לא בר מצווה, נכון? הוא גם לא קיים מצווה מדין חינוך, כי הוא עוד לא בגיל חינוך. אז מה הוא עשה עכשיו? יפה, הוא עשה מעשה טוב. הוא היה אח טוב. לכן, זה לא נורא להגיד את זה בתור כאילו איזה מין אמירה סמלית, אבל להגיד לילד קטן, בן 3, אתה צדיק, פיססנו משהו. פיססנו את הקומה של, יש משהו שהוא יותר טבעי מצדיקות אפילו. שמתי הבן אדם. למה זה חשוב? זה חשוב, אפילו בהקשר מסוים, יש ילדים שבגיל מסוים יש להם איזה ברור עם עצמם. והם לא תמיד נשארים שומרי תורה ומצוות. לפעמים בגיל מסוים הוא רוצה לעשות את עצמו בדיקות וזה, והוא לא שומר תורה ומצוות. אם ההליכות האלה, אם אותם הרגלים אצלו, נקרא לזה מסומנים כערכים דתיים, הוא לא יעשה אותם. אם אותם ערכים הם אנושיות פשוטה, אז הוא יעשה את זה, זה טבוע בו. לכן מאוד חשוב לבנות קומה שנקראת דרך ארץ או לבנה תורה. יש דברים שלא עושים את זה כי אתה דתי, עושים את זה כי אתה בן אדם. אדם לא גונב, לא כי זה עבירה. הוא לא גונב כי לא גונבים. אחרי זה ההלכה תגיד לי את הדקויות של הלכות גזל. אבל זה לא מתחיל משם. ילד נורמל לא גונב. לא כי הוא דתי, כי הוא פשוט לא גונבים. זה לא יפה לגנוב. ילד נורמלי לא מרביץ, לא בגלל שאסור להרביץ. בגלל שלא מרביצים פשוט. זה לא יפה להרביץ. ובא הדבר הזה, זה פוגע לך בדתיות? אני יודע, אני מבין. אמרתי רק שזה שהלכות כיבוד אב ואם נאמרו לפני מתן תורה, אפשר להסביר עוד הסבר. שהתורה רצתה לומר לי, כיבוד אב ואם הוא לא תלוי בכלל בתורה. הוא לא תלוי באדם כמה הוא חרדי או דתי. כיבוד אב ואם כל אחד מכבד דורים. גם עובדה שעוד לפני מתן תורה כבר קיבלתם הורים. איפה זה היה? במראה. נכון שגם שם השם ציווה. אבל זה לא בא כתורה. זה לא הגיע אחרי שאומר להם אתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. אומר להם את זה כאנשים. וואלה, תכבדו הורים. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד עמוק. שמצוות כיבוד אב ואם בעצם יש לה 3 קומות. הקומה הראשונה אמרנו עכשיו זה מראה. קומת מראה אומרת בעצם כיבוד אב ואם אינו תלוי ב... קשר שלך עם ריבונו של עולם. זה משהו שהוא בסיסי, שהוא אנושי. כל אחד מכבד הורים. זה פשוט. את צודקת. זה סותר בקצה. בשלב השלישי אנחנו נראה שכאילו האופן שבו אני עושה את זה, הוא לא רק נשאר במראה. הוא כאילו נבנה מאז, לעוד קומה ולעוד קומה. עכשיו הקומה השלישית, באמת זה משהו שהוא לא תלוי רק בהורה. אבל יש קומה בסיסית נורמלית, רגילה, שבה אדם מרגיש כבוד כלפי ההורים, או כלפי מי שגדול ממנו, בלי קשר לתורה. אני לא יודע, אני חושב שיש קצת שינוי היום, אשר נחפה דור או שניים, אני אספר לכם משהו, תראו, כשאני פוגש חברים, מהישיבה, מהתיכון אפילו, שהיו נניח שנה לפניי, מעליי, אני מרגיש שירת כבוד כלפיהם. אמרו שמה זה כבר משנה, כאילו יש כבר גיל שזה כאילו די דומה כבר. אבל כאילו הוא גדול ממני. או אח גדול. אח גדול זה קטע, כאילו אני מרגיש כבוד כלפיו, למרות שיכול להיות שאנחנו למדנו די אותו דבר. יש משהו בכבוד הזה שהוא כבוד בסיסי, שהוא לא קשור, הוא לא צריך להיות תלוי או כאילו בנוי על תורה. זה השלב הראשון מראה. השלב השני, הוא בהר סיני, הגענו להר סיני, עכשיו כיבוד אב ואם הוא כאילו עלה קומה. יש עכשיו עוד, כאילו, עוד נדבך, קומה שנייה. מה כתוב שם בספר שמות, נקריא לכם, וביתרו כמו שאמרנו. כתוב, כבד את אביך ואת אמך, למען איכון ימיך, על האדמה, אשר השם אלוקיך, נותן לך. יש פה ציווי סתום, ויש פה גם שכר ליד, נכון? אם תכבד, אז יהיו לך האיכות ימים על האדמה. מה קורה בספר דברים? מה השפה? יפה מאוד. מצוין, נכון? יש פה תוספת, גם זה וגם מה עוד? יפה, מצוין. מה באמת מוסיף כאשר ציווך השם אלוקיך בספר דברים? למה זה, מה, נכון, יפה. זה מוסיף, זה לא רק יש פה איזה עניין בעל ערך, אם תעשה את זה תקבל שכר גדול. אלא זה אופן המצווה, כאילו, אופן הקיום שלה. אתה צריך לכבד כמו שציווך השם אלוקיך. לא כמו שאבא שלך ציווה. זה לא בגלל שאבא שלך רוצה או לא רוצה, או מוכר או לא מוכר. אלא כי השם ציווה אותך, אתה מחויב כלפיו. לכן כיבוד אביהם בעצם זאת מצווה שיש לה שוב שני פנים. פן אחד בוודאי שזה הסדרה במערכת היחסים בין אדם לבין ההורים שלו. ופן שני יש איזה כמו מלמעלה, איזה פיקוח כזה. שאומר, אני ציוויתי אותך על זה. זה לא נגמר בקומה של דרך ארץ או בקומה של הסדרת היחסים בתוך המשפחה. זה אני ציוויתי אותך. לי זה חשוב, אבל הוא אומר שאתה תכבד הורים. אנחנו עוד נראה שכתוב בברייתא, שכאשר אדם לא מכבד הורים, הוא אומר, מזל שאני לא חי איתו. זה, כשאני לא מכבד הורים, זה כמו סילוק השכינה. הוא אומר, אני לא רוצה לחיות שם, כי הוא לא מכבד הורים. אם אתה מנוח, אז אותי ודאי לא, כן, לא יכבד. אז אם כן, רק... נכון. אז יש קומה של דרך ארץ. יש קומה של תורה בכיבוד אביהם. ויש קומה של הבנה שכאשר ציווך השם אלוקיך. שזה לא רק מסתפק בציווי של כיבוד אביהם רק עם איזה פלומפה תורנית. זה לא רק מראה ולא רק הר סיני. זה הר סיני עם איזשהו הדגשה כאילו. האופן שבו אתה מכבד הוא אופן כזה שכאשר ציווך השם אלוקיך. זה בעצם מה ש... נוסף בספר דברים, כמובן השם ביום שלישי, נראה לי זה יוצא כבר למד תשרי, נכון? משהו כזה. נראה. לא, זה בסדר גמור. למד תשרי. יהיה עוד ראש שנה ויום כיפור וסוכות ושמחת תורה ועוד איזה אפטר קטן. ביום שלישי שאחרי אנחנו נפגשים בתחילת מסכת קידושין. סליחה, תחילת הסוגיה במסכת קידושין זה בדף כ"ט. בעזרת השם. להתראות.